Здравствуйте, дорогие
друзья. Шалом, хаверим якарим. Мы продолжаем в тохнёт шелану Содут Сефер Ницхи, Парашат Экев, Кергелейну, и тану Рав Мекубаль, доктор Михаил Лайтман, мы квартибарну работ, ше биквот киюма хукима нехоним, мошкровим, тухлю лихиот в Эрц Исраэль, как катул. Тов, кан медубар лорак ала олам агашми шелану, ламрот ше гам алав. גם עליו? כן, גם עליו. גם עליו מדובר, כאשר האדם מגיע למערכת הכללית של הטבע, והוא מסדר את עצמו, מתאים את עצמו כלפיה, ויודע את כל החוקי, את כל כלליה, ומבצע את כל החוקים הללו, ונמצא באיזון עם בהרמוניה עם החוקים הגשמיים, ובכלל, אנחנו לא רואים את השלם, לא רואים את השלם, אנחנו... רואים רק חלק קטן, ממש מבייש עד כמה מעט אנחנו רואים באמת. וכאשר אדם מסדר את עצמו על פי חוקי הקבלה שמסדרת אותו בראייה כללית, אז לאחר מכן כמובן שהוא אחר כך, כמובן שהוא מקבל תגובות חיוביות. חיוביות זה כוונה טובות, כן? בטכניקה חיובי יכול להיות לאו דווקא טוב. בתחושת האדם זה טוב, כן? כן, כן. יחס טוב, הוא מקבל פידבק טוב, כמו שכתוב בתורה, הכל יהיה לכם טוב, אישה, בית, ילדים, שכנים, הארץ, חלב ודבש, כן? שמש וכוכבים, הכל ריחות, פרחים, ואתה תחיה, במשך השנים הללו שאתה תחיה, אתה תעבור לאט לאט מתפיסת העולם הזה לתפיסת העולם הרוחני, הנצחי. פשוט תעבור ממערכת אחת למערכת אחרת של כוחות, ולא תרגיש שאתה נפטר ממשהו, שאתה עוזב משהו. אתה פשוט עובר להיות אדם רוחני, כך שהגוף שלך לאט לאט מפסיק להיות מורגש. אתה מרגיש את עצמך חי באיזה נפח חדש, נצחי, רוחני. לזה עלינו להגיע, לזה גם חוכמת הקבלה מושכת אותנו. יש פה משהו חדש, אתה עכשיו אומר שזה נמצא ממש בעולם הגשמי, העולם החי, זה יקרה כאן ועכשיו. אנחנו לא מדברים על העולם הפנימי, עבודה פנימית, מעבר של מדבר וכו'. כך האדם ירגיש את עצמו, כן?
Весь проход пустыни уже был. Так. Вышли из Египта один раз и
стоит. Кола мавар ба мидбар кварая, кварая цану мицраим ва варну эт кола иньян азе. הגענו לארץ ישראל, בנינו בית מקדש אחד, בית מקדש שני, כל זה כבר היה. אנחנו עכשיו לא מדברים על מה שהיה בהיסטוריה. בהיסטוריה זה היה חייב לקרות. ישנו חוק כזה. שורש רוחני חייב לגעת השלכה הגשמית שלו. למעלה זה שורשים, וכאן זה ענפים. פעם אחת מספיק שזה ייגע, וזהו. הוא כבר מבצע את העבודה הזו. כבר יש קשר. כך שאין צורך שוב לחזור למצרים, לטוס לשם עם מטוס, לפגוש שם איזה פרו, מי ששם אולי ראש הממשלה היום. לא צריכים היום את כל הדבר הזה. מה שעלינו לעשות זה מה שאנו חייבים לעשות, נשאר לנו לעשות, וזה לתקן את עצמנו. כל זה קיים בשורשנו, ועכשיו עלינו לממש את זה בענפים. לכן אנחנו נמצאים בארץ ישראל, נמצאים באגו, ועלינו עכשיו לעבור, לחוות את זה, לתקן את כל זה. טוב, אני חייב לשאול, מה זה אומר שאתה מרגיש שכל פעם הוא יוצא ממצרים מחדש? אפילו יום-יום, כל יום אפילו, כן? כיוון שהיציאה ממצרים זו עלייה מעל האגו שלך. בתוך האגו יש לנו 613 רצונות אגואיסטיים, נקראים תרייג, שזה גימטריה של 613, עלינו לתקן את כל הרצונות האגואיסטים האלה לאלטרואיסטים. רצונות של התחרות, ניצול, לקשר ואהבה. זה מה שנקרא תיקון מצווה. יום-יום. כן, יום-יום, כיוון שכל פעם האדם עולה לרמה חדשה, ובכל רמה כזו ישנם אותם 613 רצונות, אבל כבר בצורה אחרת, יותר עוצמתית. ולכן כל יום אדם צריך לתאר לעצמו שיצא ממצרים ועליו לתקן את הרצונות האלה. טוב, אז בואו נחזור אולי לפרשה הזאת. כאן משה מספר על מה שהיה, ואתה אומר שזה לא מה שהיה, הכל מתקבל ברמה אחרת, רמה שלנו. זה לא חשוב, ישנו חוק כזה. אין בתורה זמנים. עבר, הווה ועתיד זה אותו דבר. תלוי על מה מדברים. טוב, לפני זה דיברנו בתוכנית הקודמת ש... דיברנו על עגל הזהב והחטא. ועכשיו מדובר שאלוקים כעס על אהרון ורצה לשמידו ומתפלל אהרון, ואותו חטא שנעשה עם עגל הזהב שרפתי ופירטתי למרח, שמדתי. וקודם דיברנו על כך, אהרון יד ימינו של משה, באותו רגע שמשה עלה להר סיני, הרצון שלנו פתאום נופל לכאלו עומקים שפלים. הוא היה מחויב לעשות את זה, כיוון שהעם התלונן וצעק וצרח, אנחנו לא יכולים בלעדי זה. לא היה להם מלמלכה, היו חייבים להתפלל. או תמצאו לנו את המשה הזה שירד אלינו וייתן לנו את הכוח לחיות והסיבה, או שתחזיר לנו את האוצר המצרי הזה, את הזהב הזה, את המילוי הזה לאגו שלנו. אנחנו לא מסוגלים לחיות בעירום כזה ללא שום שכר, אין לנו במה למלות את עצמנו, יש בנו רצונות ריקניים, עלינו למלות אותם איכשהו, במה, במי, או בעיסוק אלטרואיסטי, או בעיסוק אגואיסטי, אבל אני חייב את זה. אנחנו לא יכולים בלעדי זה, הם אומרים, זה מה שאדם צועק במצב הזה, מצד אחד, מצד שני, זה בעיקרון מה שבאמת עלול למלות אותם. לכן זה מה שאהרון עושה. למה זה נעשה, הייתי אומר, בהכוונה מלמעלה? ודאי שכל זה נעשה על ידי הבורא, ואין עוד מלבדו. למה הוא עושה את זה? כדי שדווקא הם עכשיו יתבלו את עצמם ברצונות האגואיסטים הענקיים האלה ויולידו, יחדשו את האגו שלהם כדי שיהיה להם מה לתקן אחר כך. ודאי ששום דבר לא קורה מחוץ לרצונו של הבורא. אנחנו יכולים רק לזרז את הזמנים, את ההתפתחות הזאת, אבל הירידות, נפילות כאלה, הרס שכזה, כמו שהיה השמדת בית חורבן, בית החורבן הראשון, כל זה היה כתוב מראש, המקובלים ידעו על כל זה מראש, ואי אפשר להגיע לתיקון השלם וייחוד עם הבורא לולי ה... מצבים האלה, לא. מצב הזה של זהב, עגל זהב, ותן לנו, שיהיה לנו בפנים מה להתפלל, זה מה שמרגיש כל חבר שלומד קבלה, באיזשהו רגע מגיעה תקופה שהוא דורש משהו אגואיסטי, איזשהו מילוי, שכר. כן, משהו, כן. איזה שהן מטרות צריכות להיות, איזה שהן הישגים, כן? אחרת הוא תלוי בין שמיים וארץ. אותם חבר'ה שנחלשים, שהיו איתנו הרבה זמן, ופתאום הרגישו איזו עייפות. זה קורה באופן טבעי, וזה כתוב גם בקבלה, בספרי קבלה, זה צריך להתגבר. זה אומר שהם דורשים את העגל זהב? לא. עגל הזהב זה עוד הרבה לפני, אלה סתם חלשלושים. אלו חבריי ותלמידיי היקרים והאהובים, אני מצטער שאני אומר ככה, אבל כמו שאומרים, קצת חלשים. זה לא בגלל שאני גיבור, אני אומר ככה, אין פה שום גבורה, פשוט צריכים להיות עקשנים. אז מה זה להיות עקשנים, לתפוס בשיניים? כאשר אתה סוגר את העיניים ואתה חייב ומוכן להיות מתחת לשאלות של חיים ומוות. תפוס ו... תתחבא, תקפיא את עצמך. ואז המוות וההרס, כל זה שיעבור עליך, לא משנה. אתה עושה איזה מצב מכני, איזה עבודה מכנית, וזהו. אתה צריך להסכים לכל דבר שלא יקרה. שירחצו אותך, ישטפו אותך כל העולם, שעד הבורא ישים אותך בפני כאלו מצבים ושאלות ודילמות, ושלשום אדם לא יגיע לראשו כאלו שאלות ועניינים. ואת כל זה צריך לעבור ברוגע. לוקחים מאדם שכל במצבים האלה, לוקחים למחשבות שונות, משונות ולא שלו, והוא הופך למריונטה, שהופך למריונטה ועושה את הפעולות שהוא עושה. ואז מחזירים לו את השכל, ואז הוא מסתכל מה באמת הוא עשה. ככה משחקים עם האדם, בשביל מה? כדי להוציא ככה, לבעוט בביתות להוציא את האגו שבו. זו המטרה, המשימה העיקרית ביותר של הבורא, להעמיד את האדם בפני מצבים כאלה שהוא באופן התנדבותי, נאמר כך במרכאות, ירצה להיפטר מהאגו שלו, יבקש את זה מהבורא. כך מבינים את המפלצת הזו. וכך אם האדם מגיע ללימודים, הכל טוב, בית, חברים, עבודה, סעודות, הכל טוב ויפה, עוד מעט כנס, מלמדים אותי פה משהו, מה רע? מה עלה לשנות? שום דבר לא ישתנה במצב הזה. הוא רק ידרוש יותר ויותר, כמה שיותר, כמה שיותר. האגו שלו רק יכוון אותו לזה שעליו לקבל עוד. למה לא? לכן, העבודה הרוחנית האמיתית מתחילה מכך ש... פשוט משפילים את האדם כדי שירצה להיפטר מהאגו, אבל העניין הוא לא זה גם. הרי באופן כזה הוא פשוט רוצה לסבול פחות. העניין הוא שהוא מוכן להישאר באגו הזה, ומוכן להגיד שאני מוכן להישאר כך, רק לתפוס בבורא, להחזיק להיות במגע בורא. שלא ישתנה כלום, שהבורא יעשה אליי מה שהוא ירצה. רק שיהיה לי נקודת אחיזה בבורא. רק נקודה אחת, לא יותר מזה. אם הוא יבקש יותר מזה, אז זהו, אתה כבר מצביע על שכר מסוים. לא, 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 אני לא רוצה שום שכר. רק הנקודה הזאת של אחיזה מגע איתך, זה מה שאני צריך. מעבר לזה, תעשה איתי מה שאתה רוצה, איתי, עם מוחי, עם שכלי, עם ליבי, עם גופי. רק הנקודה הזאת. באמת איזשהו תיאור סטנדרטי כזה, מה שאמרת. אדם לומד, סעודות, עניינים, רוטינה, וכך או אחרת, אתה גם מסביר שהוא ממשיך בקו ימין. כן, הוא ממשיך, הוא ממשיך עד ש... עד ש... כן, יצטרך לעבור למדרגה הבאה? כן, נכון. וזה תלוי כבר מכמה שהוא ישקיע, בכל זאת. טוב, כאן מדובר גם על... מחתי ושרפתי את עגל הזהב, הוא הפך לאפר ואפר, והיה... מה זה אומר? זה אומר שאת כל אותם הרצונות האגואיסטים שהיו בעגל הזהב, הם כבר איבדו את צורתם, והפכו בצורה כזאת, הם כבר במוכנות לתיקון, להתערבב בין תורה לאור, שעכשיו יתקן אותו. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו נראים לכאלוקות, ועכשיו הם הפכו לעין ואפס. הם בכל מיני צורות של באמת אלילים, זה מה שנלקח מהאגו, ועכשיו כל זה הפך פשוט ל... לכן עגל הזהב וכל מה שנעשה בתורה, נעשה בצורה טובה, נכונה, כל זה צריך להיות, ואדם חייב לעבור את זה. אחרת לא יהיה לו את התפיסה שלו, את הרגשה שלו, איך שהוא מרגיש את הבורא, הוא לא יוכל לעשות כלום. Барур. Везаракти эта афар эль азерем ануфель минга гар. טוב, זה כבר תכונת הבינה שיורדת מהר סיני, ולערבב את זה עם האגו כדי לקבל את הערבוב של בינה ומלכות ולהגיע לצמצום ב', זה כבר צמצום מיוחד, סימביוז מיוחד, ערבוב מיוחד של תכונות בין המקבלות לנותנות, משפיעות, ואז בערבוביה הזו הן כבר מתחילות להיות מוכנות לתיקון אחר כך ב-40 שנה נוספות. וזה זרם היורד מן ההר, כן? זה לא שעולים לשם. לא, איפה? הם לא יכולים לעלות. לא מסוגלים לעלות לשום מקום. אין כוחות, אין טיפת רוח לעלות. דווקא זרם הזה שיורד, הוא מתחיל להתערבב. זה חסד עצום של הבורא שהוא נותן. את כוחו כדי להתערבב עם האגו של האדם ולהתחיל להעלותו. ומה שדורשים מהאדם זה רק מהאדם דורשים לסתום את הפה, את הלב, את העיניים ולרצות רק דבר אחד, להיות כלול לפחות בנקודה אחת בזרם אחר. אני חושב שאני מצטער נורא שלפעמים הייתי מדלג על נקודות מסוימות. אני רואה עד כמה זה עשיר וחשוב. טוב, זה נקודות חשובות. בתורה, על תורה אפשר לכתוב אלפי ספרים. אני מקווה שבעזרת השם באמת נדייק את כמה דברים. עברנו חמש שורות האלה, אבל בכל זאת. בשביל מה הוא מספר להם את זה שוב ושוב, משה? בכדי שעכשיו, לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, הם יבינו את כל הדרך שעברו, מה הם הכינו כדי להגיע לארץ ישראל, בגלל שלפני כשהם נכנסים לארץ ישראל הם יצטרכו לעבוד שוב עם האגו שלהם, עם עגל הזהב, עם הצמצום בית הזה שקרה בערבוביה הזאת של זהב עם הזרם הזה. הם יצטרכו עכשיו, איך לומר? לחפור את זה מחדש, בדיוק. וזה מה שאומר, זה צבור בתוככם, טמון בתוככם. כן. במשך 40 שנות הליכה במדבר אתם קיבלתם מלבד מלכות גם בינה, ועכשיו אתם מתחילים לעבוד משתי תכונות האלה, ולא סתם לעבוד, אלא לעבוד בהשפעה על מנת ולקבל מנת להשפיע. זה כשאתם חופרים את האדמה. מקבלים אז פירות. אפשר להגיד שדרך תורה היא דרך פסיבית? זו דרך פסיבית אם אנחנו לא מבינים אילו פעולות עלינו לעשות על עצמנו. מכיוון שאין עוד מלבדו, אז בסופו של דבר הבורא עושה את הכל. אני לא צריך לעשות כלום, עליי רק להסכים למה שהוא עושה בי. ולנסות להיות כל הזמן בסינכרון איתו. אבל כשאני צריך לעבוד בסינכרון איתו, כאן העבודה שלי כבר יכולה להיות לא פשוטה. ואיפה כאן החלק של התורה? להסכים? לא. להסכים זה רק נקודת הפתיחה. להסכים שישנו רק בורא, הטוב והמיטיב, ואחרי שהוא עושה רק את הטוב, אני צריך רק לתקן את עצמי תחת השפעתו בצורה כזאת, כדי שתכונות שלי באמת יהיו כאלו, שאני ארגיש בתוכם את השפעתו, ורק השפעה טובה. זה לפני הכניסה לארץ ישראל, כן? אבל אני מתייחס דווקא לחלק הזה. דווקא את החומש, אני מתכוון. לא, זה גם לפני וגם אחרי. יש רק הבדל בעוצמה שאיתה זה נעשה. או שעושים את זה בתכונות ההשפעה, או שעושים את זה לפני כניסה לארץ ישראל, או השפעה. זה כבר יותר קרוב ל... וכאן משה ממשיך. לפני שהכרתי אתכם, כתוב, הייתם יראי השם לפני ש... קראתם לפני שקראו לו לנהל אותם, לפני שהוא בא והכיר את העדר הזה שהוא צריך להוציא ממצרים, אז ודאי שזה עדיין היה ממש מתנה מהבורא במרכאות. היה שם אגו טוטלי שהיה צריך לפרוץ מכל נקודה שהיא, והיה צריך לסדר את כל היחסים האלו ולשלב יחד, לסנחרן, כדי שאנשים בקבוצה הזאת, כמו שנקראת קבוצה, הרי רק ככה היא יכולה לצאת ממצרים, כדי שכולם יסכימו ולנסות להבין את המצב העתידי, אל מה הם בעצם הולכים, צועדים. הם הרי עוברים לא ממצרים אל סיני. אנשים האלו הם יוצאים מתוך האגו שלהם ומתעלים מעל זה. לכן הם היו ירים? כן. האגו נותן להם את כל הכוח. ונפלתי ארץ באותם 40 יום ו-40 לילה, כמו שרצה להשמיד אתכם אלוקים, והתפללתי להשם, ותזכר בעבדיך אברהם יצחק יעקב, אל תסתכל על הקשנותם, תשכח מהחטאים שלהם. 40 יום ו-40 לילה בפני אלוקים, למען הבורא שהוא כל כך כשעורף, וכתוב אל תהרוס את עמך, כל הזמן בסבל הוא מגן על עמו. למה? איך? כיוון שמשה זה תכונתו, תכונת הבינה. רק לו, מלבד כולם, מעבר לכולם, יש את תכונת הבורא, קשר עם הבורא. זו תכונה שבתוכנו, תכונה שהיום אנחנו מנסים לחדש בקשר שלנו בין החברים. באיזה רגע אנחנו נופלים ארצה לפני הבורא בעבודה הפנימית שלנו? מתי? כן, ודאי, ברגע שאני מקבל את זה שכל מה שנעשה נעשה בצורה טובה יותר, למען הטוב ביותר, ומנסה להשפיל את עצמי תחת כל הפעולות שהוא רוצה. זאת אומרת, אני מסכים להכל. וזה מדרגה גבוהה מאוד. ומה זה אומר? רק שלא יהרוס את עמו. שאם אני לא אעשה את זה, אז לא אוכל לתקן אף רצון מכל 613 רצונות שלי. ולבצע את 613 המצוות. זה אומר להרוס את עמו. ומה זה אומר להיזכר בעבדיך? טוב, זה לא עבדי פרעה, זה עבדי בורא. עבדי בורא. אלו שלושת הקווים שיש לנו בנשמה, והודות לפוטנציאל שלהם אנחנו יכולים להתקדם קדימה. הם כל הזמן מחזיקים את הקשר בין העם לבורא. זאת אומרת, זו בקשה, תן לנו אפשרות להתקדם בקו האמצעי, כן? כן. הבקשה היא כל הזמן על זה, כן? יחד עם זה יש כל הזמן סטייה, נכון? ואדם צריך לשמוח שנופל עליו משהו. משהו רציני, משהו חזק, משהו טוב. זאת אומרת, הוא זכה למצב כזה שעכשיו הוא יכול לקבל על עצמו עומס יותר וקשר יותר עם הבורא. תמיד הטרידו אותי שאלה. אני יכול להמציא לעצמי המון מצבים דרמטיים ושאנחנו יכולים להיכנס ולמצוא את עצמנו במבוי סתום הזה. למבוי סתום? לא, בבחירה מסוימת, אתה מחכה שיבוא אליך המצב הזה. אתה אולי לא מצפה לו, אבל אנחנו יכולים גם למשוך את המצבים האלו, לעשות פרובוקציה לעצמנו, ואז נרגיש את עצמנו במבוא סתום מסוים, ואז נוכל לעבוד מתוך זה. טוב, נראה. אני לא רואה בעצמי כאלו מצבים שאדם יכול לקרוא על עצמו, לבדו בעצמו, ויותר מזה, לא עשות כאלה פרובוקציות. אני לא רואה דברים כאלה. לבורא יש את הנקודות שלו, את התוכניות שלו. הוא עובד על פיהם. בצורה מאוד מדויקת, כיוון שכל זה בנוי על פי 10 ספירות. 5 פרצופים, 125 מדרגות, 613 רצונות בכל מדרגה. כל מסודר, ממעלה מטה, ואנחנו יכולים לעלות בכאלו כללים, על פי כללו כללים. ישנו מין אולטימטום לבורא, משה אומר, לפי חוסר היכולת של השם, שלא יוכל להביא אותם אל ארצו ומסינותו, הוציא אותם ממדבר, אבל הם עמך, בניך, ואותם הוצאת אותם, ושלא יאמרו זאת, שבשביל זה השמדת אותם. למה הוא פתאום מכניס את זה? משהו פוליטיקה, זה טריק פוליטי, כן? כן, כאילו משה אומר לו, הם יקללו אותך, בשביל מה אתה צריך את זה? כך הוא אומר לבורא. למה פתאום הוא מדבר בצורה כזאת? לא יודע איך להסביר את זה בצורה פשוטה. כאשר אדם יש לו את האפשרות לרכך את היחס של הבורא כלפיו ולעבור בצורה קלה יותר את המכשולים, והוא לא מסכים. אדם לא מסכים, הוא נגד. הוא רוצה לעבור אותם בצורתם הטבעית, הנכונה, האמיתית, כדי שהאגו שלו לא יחזור אליו אחר כך וירצה להוכיח לו שאפשר גם קצת ככה לבלף, להגיע לפינות ולא לעשות את זה בצורה מושלמת ביותר. אנחנו פוגשים את המצב הזה בכל צעד וצעד, אתה עוד תפגוש את זה לא פעם אחת. אבל האדם במצב הזה יודע מה לעשות. כאשר הוא כבר מקבל את האפשרות לעבוד בצורה כזאת, אין לו ספקות. אין. זה פשוט, תמיד יש לו את הנקודה הזאת, שבו הוא צריך לקבל את חייב לקבל החלטה חדה. תודה רבה, יש לנו עוד קצת בפרשה הזאת. אנחנו מתקדם יחד עם הרב לייטמן ואיתכם.